רבותיי ורבותיי, לומדים שיר השירים, הגענו לפרק ג', בואו נקרא את הפרק על משכבי בלילות. קצת ראינו אותו פעם שעברה, אבל נתקדם טיפה. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו. אקום ענה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות, הבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם. כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתי ולא ארפנו. עד שאביתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה, אם תאירו ואם תאירו את אהבת שתחפץ. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. הנה מיטתו של לשלמה, כן, שזה עוד אחת מהטיות העבריות, כמו שראינו, שלמה יהיה כאותיה, אז גם פה של לשלמה. ככה תימנים דרך אגב מברכים, להדליק נר של חנוכה, הם מברכים, אבל להדליק נר של לחנוכה, במילה אחת. לא... כן, אחת כאילו הסגנונות, במקרא זה שהמילה של מחוברת למילה שצמודה לה. 60 גיבורים מסביב להם לגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלמדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף. רפידתו זהב מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. ציין אורן הבנות ציון במלך שלמה בעטרה, שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. אז זה בעצם המשל, בואו נחזור מה אנחנו רואים כאן. היא יוצאת, הרעיה הזאת, הרועה, אחרי שהיא סרבה, אחרי שהיא שלחה את הדוד בטענות מטענות שונות להמשיך להסתובב, היא פתאום מבינה שהיא קצת פספסה, והיא הולכת לחפש אותו, ותמיד, תמיד, השלב השני הוא יותר קשה ומורכב מהשלב הראשון. בשלב הראשון הוא הגיע אליה ושכנע אותה ופיתה אותה וכו' וכו', ועכשיו זה כבר הרבה יותר מורכב, זה כבר הרבה יותר מסובך. היא פעמיים חוזר כאן הביטוי, ביקשתיו ולא מצאתיו. כלומר, היא קודם כל חווה חוויות של לא בהתחלה. יש שומרים שקצת עדיין עוזרים לה וכו'. בסוף היא מוצאת אותו. ובסוף מצאה, מה שנקרא. ברוך הבא, ידידיה! ברוך הבא בשם השם. היא מביאה אותו אל בית אמי ואל חדר אורתי, כן, מקודם הוא לא, הוא סרב. הוא ידידי יושב מקדימה, יוחנן. ידידי יושב כאן, כן, זה המקום שלו. עכשיו, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. זהו. אז אותו דוד שבהתחלה לא רצה לבוא, לביתה, כאן הוא מסכים, הוא בא אל בית אמי וחדר אורתה, שוב פעם משביע את מות ירושלים, לא לעורר את האהבה שתחפץ, כלומר, אל תתערבו, תשימו את היד שלכם, את העין שלכם וכו'. אז הפסוק הבא מתאר בעצם את הדיבור שלהם כביכול, של בנות ירושלים בינם לבין עצמית אותו עולה מן המדבר, כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, כן, הנה, הם ככה מתארים את הרועה הזאת העולה מן המדבר, הנה המיטה של שלמה שמוקפת בגיבורים, גיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, ובכל אופן, מעבר למיטה הזאת יש הפריון, ובתוך הפריון הזה יש אהבה ממלות ירושלים, אבל החתונה היא חתונה אחת, רק עם איתה, עם הרועה. זה, כן. כן.
וכמו שזה מסופר, זה לא מעמיד על משמע רגליים האחוריות. ככה זה היה מקובל פעם? שהרוע עומדת מי רוצה?
לא, היא מדמיינת, בפועל היא מגיעה אליו לבחניים, היא עולה מהמדבר.
היא מדמיינת שהוא יבוא אליה ויקח אותה, אבל בפועל...
אבל היא בבית מי,
מה?
עד שמצאתי, ולא הרפנו עד שעבדתי. אבל בפועל היא עולה מהמדבר לירושלים.
אז אפשרות אחת להגיד שמה, שזה, את הפסוק הזה היא אומרת בדמיון. יכול להיות שכאן זה אפילו לא דמיון, יכול להיות שכאן הוא מסכים לבוא לבקר. היא רצתה שהוא יבוא לגור ליד ההורים שלה. הוא אומר, לא, לא, אני מוכן לבוא לבקר. לבקר אותך לבית אמך, אבל מיד אחר כך אנחנו עולים חזרה אל הארמון. עכשיו יש כל מיני דרכים. יש גם דרכים אחרות, כמו אצל שמשון, שהוא מסמן את הקלה, אומר, אני רוצה אותה. לא ההורים מעורבים, אלא החתן, הוא בוחר את הקלה, כמו אצל שכם, בן חמור. מה? או, אז יש כאן משהו באמת מוזר. אנחנו, הטענה כאן היא שבעצם זה תוצאה של הסיבוך של מקודם, כי מקודם הוא אמר לה, אני רוצה אותך, אבל הוא הציב בפניה כל מיני מבחנים והיא לא עמדה בהם. לכן כעת עכשיו זה הרבה יותר מסובך, הוא כאילו נעלם, תוצאה, תחפשי אותי, אני לא מחפש אותך, והיא יוצאת אל הדרך ומנסה לחפש אותו, עולה מן המדבר ומגיעה בעצם אל המלך ואל החתונה. נדמה לי שבפעם הקודמת סיימנו, אולי בזה נתחיל היום, מהעובדה שיש כאן איזה מין, מבחינה כמו קרא לזה ספרותית, יש כאן איזה מין חריגה. מה החריגה? החריגה היא בכך ששלמה מגלה את עצמו, המספר מגלה את עצמו באמצע המשל. וכאן יש הכל משל, דוד, רעיה, בנות ירושלים, בנות ציון, ופתאום מגלים לנו את הדבר בעצמו, את שלמה. וההסבר שרצינו לנקוד זה העובדה שבעצם מכיוון שמדובר כאן על שיר האהבה, אז האהבה הגדולה ביותר, האהבה העצומה ביותר בין שלמה, שהוא כאילו הנציג של כנסת ישראל, לבין קודש הבריחו, אז יש גבול כמה אתה יכול להסתתר בתוך שיר האהבה. אתה, בסוף יש איזו התפרצות, בסוף יש איזשהם כיסופים, איזה שהם, ושלמה אומר, בעצם זה אני, תדעו לכם, זה אני כאן בתוך כל הסיפור הזה, זה לא איזה משל ולא חידה, זה אני. אז יש כאן איזה כמו, מי שפעם נפלא לשחק מחבואים עם הילדים, אז יש גבול כמה ילד יכול להתחבות מאבא שלו. כן, זה לא, זה המשך העלילה, אבל פשוט במקום שיהיה כאן כתוב, הדוד, אז פתאום מופיע כאן שלמה, כן, בצורה גלויה. זה כמו לעשות שחק מחבואים עם הילדים, יש גבול כמה אתה יכול להתחבות מהילדים שלך, אוהב להתחבות ממך, בסוף הם בעצם מציבים המחבוא, אומרים לך, אבא, אני כאן, תחפש, כאילו תמצא אותי, אני לא יכול להסתתר יותר מדי. טוב, זה לגבי רמת המשל. לגבי רמת הנמשל, אז זו שאלה מצוינת. מה צריך מצלמות בחדר שינה? שאלה שאפשר לשאול היום. היום אי אפשר. אז אנחנו נצטרך לענות על זה. כלומר, ברמת הפשט אתה צודק. למה יש 60 גיבורים על המיטה? מה צריך לשמור שם בתוך חדר השינה? מה צריך להבטח? ומה בדיוק קורה בארמון? זה לא ברור. כלומר, היא מגיעה, אבל יש שם בארמון, היא לא לבד. יש שם גם בתוך האפיריון, יש כאן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, אני מזכיר לכם, בנות ירושלים אליהם בעצם, המתחרות שלה, איך הגענו ממעמד החתונה, שהוא לכאורה מעמד מאוד מאוד אינטימי, מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד זוגי, למצב שבתוך מעמד החתונה, בחופה, באפיריון, נמצאות ונוכחות גם בנות ירושלים, ולא סתם בנות ירושלים, אלא אהבת בנות ירושלים. טוב. מה זה הפחד בלילות? עוד שאלה, מצוין. בואו ננסה לעבור רגע. כן. אין מספר. כן. כלומר, זה נראה במיוחד מסוף הפרק, שהיא כמו מבוהלת קצת, כן? מה שהיא חובה בארמון. היא, כמו שמוטי אומר, היא רואה, והיא בחיים שלה, בדמיון שלה. החתונה זה משהו מאוד מאוד מקומי, מאוד קטן, ופתאום היא נכנסת לארמון. ו...
הכל. אבל זה יותר תקדים מאוד חשוב.
מה?
עד היום החתנים שמתחתנים, הולכים לגלה שם,
לאן הם הולכים?
לביתה של הכלה. בני הכלה נמצאת בברק, נמצאת בתל אביב.
לבקש את ידה כאילו?
כן, הולך שם, מגיעים את הבית.
נכון. אז היא כאילו לא בשאלה לזה, יש כאן משהו שהוא גדול עליה, אנחנו נצטרך להבין האם היא צודקת או טועה בגישה שלה. יכול להיות שיש כאן איזה משהו שהוא קצת באמת היה מאתגר מדי. בסדר. איש היריבו כבר פתר את השאלה הזאת. איש היריבו כבר פתר את... איש היריבו! תוכו רצוף אהבה. אתה לא מכיר את השיר הזה? אתה לא מכיר? עברת קידומת, וואי. יאללה, אתה היחיד בארץ. צרף גם את זה לסל השאלות. בואו ננסה לענות על זה בנמשל. טוב, אנחנו הרי נעים בדרך כלל שני צירים היסטוריים. ציר אחד זה ימי בית שני, ציר שני זה יציאת מצרים. בואו נדבר רגע על יציאת מצרים, זה מתאים. מה? של זמננו אנו. בוא נדבר על יציאת מצרים. אז זה ברור שהפסוקים הראשונים של הפרק מתארים... כן, אה? כן, נכון? כמעט. לא, אני אומר, זה ברור במילה כמעט ש... חוויית הכמעט שיש פה, כמעט שמצאתי, כמעט שעברתי.
זה בולט מאוד, אחרי שהגענו לזה,
כן. כל פנים, אז הפסוקים הראשונים מדברים על ההליכה במדבר, שנות המדבר, שאם אפשר לכנות אותם בתור כותרת, הכותרת היא ביקשתי ולא מצאתי. אנחנו לא יודעים הרבה על השנים הללו, בסך הכל מתואר בתורה, את השנה הראשונה והשנייה והשנה 40, 38 שנים אנחנו לא יודעים מה היה. אנחנו יודעים שמסתכם בפסוקים ונסה ותהר סעיר ימים רבים. מקיפים. מבקשים ולא מוצאים. מבקשים תכלית, מבקשים תוחלת, מבקשים להגיע לארץ ולא מצליחים. בסופו של דבר, בשנה 40, אחזתי ולא ארפנו, עד שהביתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. מה עם בית אמי וחדר אורתי? חזל כאן במדרש, אני כל פעם שוכח להביא, זה לא טוב. צריך להביא כאן את המקראות עם רשי. אבל נדמה לי שחזל כאן במדרש, מדברים על בית אמי וחדר אורתי, על המשכן. משכן, משכן שילו, והמשכן, המשכן שאחריו, או אולי הבמה בגבעון, מה? ש? התליה לא יחביאה, התליה הזאת שהרגה. מי שיחביאה זה יהושבע. חדר המיטות, כן. בוא נראה, אז אנחנו כאן בזה. זה היה פה. אני לא זוכר את השנייה אחת, אני רוצה את זה. פרק י' א', מלכים בית פרק י' א', ותיקח יהושב את בת המלך יורם, אחרו את החטייה, את יואש בן החדה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, ואותו בית מנקתו בחדר המיטות. ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא אומת. והיא איתה בית אדונה מתחבש השנים, ועתליה מולכת על הארץ. אז כן, יש משמעות של הפריון. כל פנים, הבית אמי וחדר אורתי, זה יכול לדבר על מה? על המשכן. על תקופת המשכן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מביאים אותו אלינו. זה התנועה כמו מלמטה למעלה. כלומר, זה עדיין לא המקום אשר יבחר השם, זה עדיין לא השראת השכינה הקבועה, זה הניסיון שלנו, כעם ישראל, ליצור מצב שבו הקדוש ברוך הוא יפגוש אותנו, בין אם זה על ידי משכן שילו, או המקומות שהיו אחר כך, בגבעון ועוד. כן? מה זה? כן. וכאן, מדלגים לפסוק ואב, מיתות עולה מן המדבר, כתימות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. אז זה בעצם מין מבט התפעלות של אומות העולם על, על כנסת ישראל שעולה מן המדבר. מי שקצת זוכר, זה בא לידי ביטוי מאוד מאוד חריף אצל, אצל רחב. כשרחב אומרת, כי שמענו אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, ומשהו כזה, וגם ולא קם בנו עוד רוח. היא מתארת את זה שהם כאילו ממוטטים מקריאת ים סוף. קריאת ים סוף הייתה 40 שנה לפני כן. היא מדברת על משהו שקרה לפני 40 שנה. מישהו מאיתנו יכול לתאר משהו שקרה לפני 40 שנה ולהגיד, וואו, אני כולי מזדעזע מזה. רואים שזה היה, זעזע אותם לעומק. כלומר, העלייה של עם ישראל כתמרות השן, הגדודים האלו שמגיעים בצורה מסודרת, מחנה, שכינה, בתוכם, חוצים את הירדן, יחד עם כל ה... עם כל מה שקרה במצרים וקריאת ים סוף, כל אלה יוצרים אצל מלכי ארץ כנען מפלה תודעתית, והם פשוט קורסים. כן. אי אפשר להתעלם. בדיוק. זו הסיבה גם, אני חושב, העמוקה שבעצם עם ישראל מתחיל את כיבוש הארץ באופן בלתי הגיוני בעליל. כלומר, היינו מצפים שתהיה איזו פשיטה סודית לעומק שטח האויב, והם עושים את זה בצורה הכי גלויה שיש. הם גם עוברים את הירדן וחוצים אותו, זה מקום שקל לתצפת עליו, מקום נמוך יחסית. הם גם שוהים שם 3 ימים במחנה בגלל הברית מילה, וגם מתחילים לתקוף את יריחו, מקיפים אותה כל יום ועושים רעש. ככה לא נלחם עם שהוא כאילו מפחד. ככה נלחם עם שרוצה להגיד לכולם, הגעתי, אני פה. אני אעשה את זה בצורה הכי רועשת שאפשר. אז הם מקיפים את יריחו 7 פעמים עד שהחומה נופלת, ומשם כבר הכל זה כמו, זה כבר מהלך מתגלגל. אז זה... מה זה? כן. נכון. וכאן יש דילוג. מפסוק ו' לפסוק ז', יש איזה 400 שנה, אני חושב. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורי, נכון? מי הכניסה לארץ ישראל, השאר עוברים לתקופת שלמה המלך. יש כאן אמירה מאוד מעניינת, יכול להיות, של ה... של ה... של, של, של השיר. מה היחס לתקופה הארוכה, תקופת השופטים הארוכה? כן? מה היחס אליה? אז מה? אבל אין פירוט, בהמשך.
זה הסיכום של הכותל, זה התכלית.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לראות בזה, בעצם ככה כותבים שיר של אהבה. שיר אהבה הוא לא כתוב בצורה כרונולוגית. הוא לא כתוב בצורה כרונולוגית. כשאדם בא לתאר 40 שנה, נגיד שהוא חוגג 40 שנה עם אשתו, כותב לה איזה שיר, שיר אהבה. הוא עכשיו לא יתאר לה 40 שנה, כל דבר מה הם עברו ומה זה, ופה הם קנו רעית, וכאן הם קנו פינת אוכל, וכאן הם עלו, וכאן הם ירדו. בשיר אהבה הוא יתאר את הנקודות המשמעותיות, ואפילו ידלג על הקטעים שהיה בהם אולי סיבוכים, ואיזה מין סטייה ונטייה משביל אהבה, והתמקד רק במרכזים. יכול מאוד להיות שכשכותבים פה שיר אהבה, אז תקופת ספר שופטים היא בולטת בזה שהיא לא חלק מהסיפור. באיזשהו מובן, אתם מבינים? היא לא חלק מהסיפור, נגיד ספר שמואל הוא חלק מהסיפור, אתה יכול? יש כאן את סיבוכי האהבה בספר שמואל. אבל בספר שופטים, התחושה היא שזה הולך ומדרדר, שזה שיח חרשים. כלומר, זה הולך ומתנתק. ולכן כשבא שלמה המלך לכתוב כאן את שיר האהבה, הוא כאילו מוחק את תקופת ספר שופטים מהשיר הזה. היא לא מחוקה כרונולוגית, היא הרי מופיעה. ספר שופטים מופיע לפנינו בצורה מפורטת, אבל כשאתה בא לתאר את תקופת האהבה, ספר שופטים הוא כמו איזה... זה טעות בדרך. זה כמו שני אוהבים. שלמה קרלי בחריתי עכשיו, הוא מביא את זה באיזה... עכשיו את הספר על פרשת שבוע, בן שלמה קוראים לה. אז הוא אומר כאילו שני אנשים ש... איש ואישה שכבר החליטו להתחתן ומאוד אוהבים, ודקה לפני החופה החתן בורח. כמה צרות עוברות עליהם לבד, עד שאחרי 5 שנים הוא חוזר בתשובה ומבין שעשה טעות, והוא בא ומבקש עוד פעם את... מבקש מנה את ידה וכל זה. 5 שנים האלו שלא היית, זה לא חלק מסיפור האהבה, זה טעות. זה ריחוק. את זה אתה לא תספר בשיר שתכתוב. זה מחוק כאילו. מה? כרונולוגית אי אפשר. אבל כשאתה בא לתאר את עלילת האהבה, אז זה... יש, זה כמו שיש בעלילה, יש דברים שהם חלק מהעלילה, יש דברים שהם הטיה, הם סטייה מהסיפור המרכזי. ספר שופטים, למעשה, אפשר לקרוא לו סטייה מהסיפור המרכזי. ולכן, כדי להדגיש את זה, להדגיש את הסטייה, הרי מי שכתב את ספר שופטים זה שמואל הנביא, לפי הגמרא מסכת בבא בתרא. הוא כתב את ספר שופטים. הוא סידר את ספר שופטים באופן כזה שהמסר הנבואי יעבור בצורה מובהקת. והסידור מגיע באופן כזה שספר שופטים מסתיים בפילגש בגבעה, למרות שמבחינה כרונולוגית פילגש בגבעה קרה בתחילת ימי ספר שופטים, אבל שמואל דוחה את הסיפור שלו לסוף כדי להשאיר לנו את החותם ואת הרושם. מהו החותם והרושם? הפסוק החותם את ספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. כלומר, זה מין גלגול כזה. אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד דברים. איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, גם כשאנחנו עושים את הרע בעיני השם, וגם כש... כן, יש לנו דוגמה בימינו, כן. כן. כן, ובאמצע זה, בספר שופטים הוא אפילו לא איזה מין, לפעמים תוך כדי חתונה יש איזה מריבה קטנה, איזה חיכוך, דוחים טיפה את החתונה, לא, זה כמו, זה ניתוק יחסים כמעט, כלומר זה הולך ומדרדר, הולך וזה, עם ישראל עובדים עבודה זרה, הם הולכים ו... יש שם באמצע את הקטע של אבימלך, שזה ממש השתלטות עוינת, השתלטות עוינת על המלכות בישראל, מישהו שהוא לכן לא כתוב שם באבימלך, תשימו לב, לא כתוב את המילה וישפוט, אלא מה כתוב? לא, בטח ולוואים לא, כמו פתאום. הפועל מלוכה מופיע בפעם היחידה בספר שופטים ביחס לגדעון. מלוא, לא, גם שם לא כתוב מלוך, כתוב משול. לא זוכר? או מלוך או משול בגדעון. אצל אבימלך כתוב ויסר על ישראל. לשון שררה והשתלטות. שופט זה שפיטה, לשפיטה יש משמעות גם של... של כן, בדיוק. ישפוט השם ביני ובינך וכו'. ויסר זה שררה, זה אצל אבימלך, בכוונה, אומרים שם הפרשני, כתוב את המילה ויסר, כדי להגיד שהייתה פה פשוט השתלטות עוינת. רוצח שעלה ובאיזה מין טריק פוליטי השתלט על, על, על ההנהגה והרג את כל, את כל האויבים שלו. משול, אצל גדעון כתוב. כן. לא כתוב מלך. אבל אצל אבימלך כתוב, ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. לא כתוב שהוא שפט, בכוונה. אז ספר שופטים יש לו המון המון אלמנטים שהם עבודה זרה בתמיכה, משכן שילה נטוש, אלף אחד דברים שבעצם אומרים שזה לא חלק מסיפור האהבה. אז כשאתה כותב את זה כאן בשיר השירים, כשמכינים את האלבום, אז הסיפור הזה נשמט. טוב. את משברי האהבה בעצמם. אבל לא את ה... הטענה כאן היא ששיר השירי, שספר שופטים הוא לא חלק ממשברי האהבה, הוא סתם טעות. הוא סתם מזמין תקלה, לא היינו צריכים, הוא תקלה, הוא לא חלק מסיפור. במערכת האהבה זה מקביל למה שאמרתי לך, זה מקביל לבני זוג שאומרים להתחתן והוא פשוט ברח, ולא נכנס. לא, זה לא חלק ממשברי האהבה, זה מין מישהו שנחטף כאילו, זז מכאן הצידה, הלך לבכלל מסלול אחר, סטה מן הדרך. במשברי האהבה זה... משברי אהבה זה משבר במערכות יחסים. כלומר, אני, אתה, יש לנו מערכות יחסים, עולה, יורד, אבל שזה... חתן, בדיוק, חתך, בדיוק, פתאום נעלם. איפה? לא יודעים. נבהל. כן. כן. על משכבי בלילות, פנים שעל, זה המדבר. כן, היא שוכבת בלילות. ביקשתי שעבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. כנסת ישראל מבקשת את הקדוש ברוך הוא במדבר, והיא לא מוצאת אותו. במדבר, כן.
במדבר יש נוכחות קבועה. יש נוכחות של הבית, יש נוכחות של המשכן, של
עמוד ענן,
מה שעכשיו לחפש. רואים את זה כל הזמן.
כבודו מושפע חזק מהשנה הראשונה והשנייה. אני מדבר איתך על 38 שנים.
יש
עמוד ענן. אבל החוויה, כן, הקדוש ברוך הוא לא בדיוק, 38 שנים אין דיבור על משה. יש ענן, כי הם צריכים שמישהו ינהיג אותם ומישהו ישמור עליהם, אבל החוויה של הקרבה האלוקית וההנהגה האלוקית והחיבור הזה איננה, כי הולכים בעיגול, מקיפים כל הזמן, הדיבור מסולק ממשה רבנו, הם מתים כל שנה, ביקשתי ולא מצאתי. אין מטרה. זה המדבר, מסובב בשוקים וברחובות, כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי תאווה נפשי, זה בעצם הכניסה לארץ. אחסתי ולא ארפנו, עד שהבאתי ובאתי מבחדר אורתי, תקופת יהושע והמשכן, קצת השופטים אולי. מה? השומרים זה אומות העולם, בפשטות. כן. כן, כן, תעזרו לנו, איפה הוא, איך הוא נמצא, האם הוא כאן, האם הוא שם, כן.
עובדים את
אלוהים. כן, בחלק מהפעמים אנחנו עובדים עבודה זרה, תיזכר בשיטים, במואב, כל הדברים האלו, מחפשים, מחפשים את ה... מחפשים איזה נוכחות אלוקית אפילו דרך עבודה זרה, עוד שנייה אחת. ואז הכניסה לארץ בפסוק ו, אומות העולם המתפעלות, מזאת עולם מן המדבר, כתימרות השן, מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, ומפסוק ו' לפסוק ז', זה הדילוג שדיברנו עליו. הבעל שיר השירים מדלג על כל תקופת ספר השופטים, וגם על שמואל, מגיע ישר לשלמה המלך. עכשיו, כשאני אומר שלמה, זה כולל גם את שמואל, כי שלמה ודוד זה אותו עניין. כן.
שלמה הגיש למישהו שיר השירים? כמו שחיים?
לא, 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 כן. שיר השירים זה לכנסת ישראל. עכשיו, מה קורה אצל שלמה המלך? וכאן אנחנו נוגעים אולי בנקודה הכי מורכבת, אני חושב, בשיר השירים ששלמה המלך בעצמו מנסה להעביר אותה אלינו. היא מגיעה, הרועה הזאת, הרעיה הזאת, כנסת ישראל, מגיעה אל ארמון, שזה בית המקדש, והיא רואה שם גיבורים, היא רואה שם אנשי מלחמה, היא רואה שם פחד בלילות, והיא יותר מזה רואה שבתוך הפריון של המלך שלמה יש גם אהבה של אומות אחרות. מה זה? בלי ספק, בלי ספק, שלמה המלך מכוון כאן לבנות ירושלים אלה אומות העולם. הזכרנו כמה פעמים. בנות ירושלים. תוכל רצוף אהבה עם בנות ירושלים. ובלי ספק, שלמה המלך כאן מכוון למהלך הגדול שלו בנשיאת נשים נוכריות. תוך כדי שהוא מגייר אותם כמובן. ו... צריך את המהלך הזה טיפה להבין לעומק. כלומר, יש את המהלך של עם ישראל. זו כנסת ישראל, זו הרועה. היא רוצה קשר עם ריבונו של עולם. אבל כשהיא מגיעה אל השיא השיאים, אל הרגע הקידושין האלו, היא מגלה שהמלך שלמה, שהוא זה מין דמות שנכנסת כאן, כלומר, זה לא הדוד ולא הרעיה, זה מין איזה דמות באמצע. כאילו הרעיה בתהרתה זו כנסת ישראל. שלמה הוא אמור להיות המייצג של כנסת ישראל מול הקדוש ברוך הוא. אבל שלמה, המלך מכניס כאן עוד משהו בקשר בין הרעיה לבין הקדוש ברוך הוא. את מי הוא מכניס? את בנות ירושלים. זה המהלך הגדול של שלמה המלך. אני רוצה לנסות להסביר אותו. בסדר? רוצה לנסות להסביר אותו. טיפה לעומק. רואים, כשלמדנו ספר מלכים עסקנו בזה הרבה מאוד, ששלמה המלך תופס את עצמו כסיום ההיסטוריה, כמסקנה השלמה והמלאה של ההיסטוריה. כלומר, אצלו התיקון הגמור, מה שכולנו מדברים, שיהיה בעזרת השם, שיבוא מלך המשיח במהרה בימינו, אנחנו מבינים שאז המציאות תהיה מלאה, שלמה, דעת עד הסוף, תבונה, שלום, חוכמה, בינה, אומות העולם, הכל יהיה במלאות. ככה שלמה המלך תפס את עצמו אז, ובצדק. כלומר, אנחנו לא... זה ברור. אנחנו מדברים על מהלך שבו שכינה שורה בישראל. יש בית מקדש. דוד המלך קדם לו, דוד מלכה משיחה. שלמה המלך הוא הבא, המלך האהוב לאלוה, והקדוש ברוך הוא מברך אותו בחוכמה כחול אשר על שפת הים. יש לו חוכמה, תבונה, עושר. למה כל הדברים האלו אומר שלמה המלך? האם רק כדי שעם ישראל יהיו אוכלים ושותים ושמחים כמו הפסוק שאמרנו? אומר שלמה המלך, ודאי הגיע העת שעם ישראל צריך למלא את תפקידו ולתקן את כל האומות כולם. כן.
העם עצמו, כמו פעמים אתה רואה את זה, אולי אנחנו סבל, נכון? שלמה לוקח אותה חיילים לעשר שנים ללבנון, הבן שלו אומר, אבי יסדר אתכם בשוטים ואני אעשה אתכם בעקרבים.
כן.
זה נראה שהעם לא ממש... העם כפרטי, היה לו תקופה מאוד קשה.
זה מעניין. כלומר, זה מעניין. זה העם מעניינת. את הקושי ואת הסבל אנחנו מוצאים בעיקר בתקופת רחבעם. רמז מוצאים אמנם בתקופת שלמה, במרידה של ירובעם בנבט, שישלח יד במלך שלמה, כי שלמה בונה את המילו. וירובעם ראה בזה פרויקט מיותר. זאת אומרת, אתה סתם מעמיס על העם. או.
בכל הדברים. באותו נקודה שבה אני מרגיש שאני כבר לא שייך לדבר הגדול הזה, שם אמרתי לה בלעדיים.
כן.
זאת אומרת, אין לה, אין בעיה לה, בשלב הזה, שהוא שייך, המלכות, הכי חזקה, שכולם באים וכדומה, כן? כמו בירושלים, כן? זה שבאים נסיעים לבקר, והפקקים, יש פקקים בעיר, מה זה משנה? באים לירושלים, מחבקים אותך מזה המקום שלנו?
לא, אבל מה זה הביטוי הערבי,
אבי יצטרך למשלתי? זה הביטוי של רחבעם. מה שמעניין אותנו זה לא מה רחבעם אומר, כי רחבעם אנחנו כבר דיברנו על המנהיגות, לא הצליח להחזיק את המנהיגות. מה שמעניין אותנו זה מה העם ביקש. והעם...
מגיע והעם כותל את הדור העם אשר על המעט. נכון, העם נמאס מיוקר המחיה, והעם ישבע לצד של רוחת הכלכלית, והם לא יקרה. השאלה, יכול להיות שהעם רואה בכל הקמת המגידה של פרויקט מגלומיים
לא, לא, אי אפשר, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה. אביך יקשה את עולנו, לא את עולו, את עולנו. היה לנו, זה כאילו הייתה תקופה מאומצת. התאמצנו כולנו, הם אומרים, לא העול של אבא, עולנו שלנו, ואתה הקל, אתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. הם באים גישה חיובית, והוא מגיע עם ההתרסה של אבי יסב אתכם בשתם, אני בעקרבים. זה ברור, אני חושב שאתה היה כאן פרויקט אדיר, עצום, ושעה מרגיש שהוא, וואו, כאילו. ואי אפשר להתעלם מהחוויות העצומות של חנוכת המקדש וגם הפסוקים שכל ישראל אוכלים ושותים ושמחים תחת גפנם ותחת תהנתם. יש לדבר הזה גם השמעיות של מיסים אני, מן הסתם. אבל אני חושב שזה ברור ששלמה בעיני עצמו ראה את תקופתו כסיום ההיסטוריה. כלומר, מי שלמה ואילך אמורה להתחיל היסטוריה אחרת ולכן הוא משקיע המון. מבחינתו עם ישראל זה כבר אחריו. הוא כבר את עם ישראל גמר לתקן. זהו. אנחנו אחרי דוד המלך, נבנה בית המקדש, הוא גם לא אמור לצפות למשהו, כלומר, מה יש לו לצפות עוד אחר כך? כל היהודים שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים, שלמה קיים. הוא קיבץ נתחי ישראל, הוא נלחם מלחמות השם, בעיקה ארץ בשבט פיו, כלומר, הוא לא היה צריך אפילו להילחם, מרוב שדוד כבר היקה את כל המרחב, כולם היו כפופים אליו, העלו אליו מיסים, הוא תבונה וחוכמה, עד חול אשר על שפת הים, מה נשאר? איך אומרים איך אנחנו אומרים, תקנו למלכות שדי, או חברים בתפילה שם בזה, שרים בזה תמיד במנגינת הבעל שם טוב. ונכון, וישמעו יהיה הים, ויתנו לך כתר מלוכה, הקדמה לכתר מלוכה, נכון? ויבואו רחוקים ויגידו, ויבואו עם יהיה הים, ויתנו לך כתר מלוכה. שגם ביהיה הים הרחוקים והקדמונים במקומות נידחים, שם שמיים יתקדש. זה מה ששלמה המלך עושה. 1,000 נשים ששלמה נושא, זה לא עניין של אחשוורוש חס וחלילה. למרות שיש הרבה מאוד הקבלות, אחשוורוש מנסה לדמות עצמו לשלמה, הקליפה. 1,000 נשים, כל אחת מהן זה בעצם כריתת ברית עם איזושהי מדינה כלשהי, שהוא לוקח את האישה אליו, מגייר אותה ומתחיל להשפיע עליה את ההשפעות התרבותיות, המוסריות, האלוקיות, אמונה בשם אחד וכו' וכו'. מיקרוקוסמוס קטן לדבר הזה קיבלנו ממי? מלכת שווה. כן, מלכת שווה. שמגיעה לבקר את שלמה המלך ובוחנת אותו בכל צורה אפשרית, מביאה איתה גם כל מיני קופים ותוקים וכו', ומה אומר עליה הפסוק? ולא פעם אחת במלכים, לא קמה בה עוד רוח, פעם אחת בדברי הימים ולא נותרה בה עוד רוח. היא אומרת, אמרו לי אבל... ויש כאלה שאומרים שבעיקר מה שהתפעלה זה מהגשר שחיבר בין בית המקדש לבית המלך. כלומר, מהחיבור בין המלוכה לבין המלכות. בניגוד לאמירה היוונית, תן לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר. נבוא לבית התפלות או זה ביום ראשון או בכל יום אחר. נעשה ככה וככה וככה, נגיד סליחה ונמשיך לרצוח ולגזול וכו'. שלמה מנסה לנהל ממלכה על פי הערכים האלוקיים, על פי דבר השם. אז בזה לא קמה בעוד רוח. ומלכת שווה, וגם שם, מעניין, יש, לא יודע, אולי תעביר על זה עוד בשיעור מולדת, אגדה, סיפור, ששלמה המלך נסע את מלכת שווה, ונולד להם בן שנקרא מניליק, וחלק, יש מסורת שיהודי אתיופיה הם בעצם הם הזרע שלו, של מניליק. בנה של מלכת שווה משלמה המלך שהתגיירה, שהוא יהודי, והיא חזרה איתו לאתיופיה, מלכת שווה הכוונה היא הייתה מאתיופיה, ובעצם היהודים האתיופים יש גרסה כזאת שהיא בעצם זה. גם אצל המרוקאים, דיאלנה, יש סידנה בוסידן. מכיר? כן? אבל מאחורה, מישהו כאן מרוקאי בטוח, כן? סידנה בוסידן, שזה, בוסידן זה בעשה בעצם בעברית, וגם אצל היהודים המרוקאים יש מסורת שבעשה בנו של שלמה המלך, הוא, אחד מהבנים שלו, מאחד מהאנשים, הגיע עד למרוקו, והיה שם, קיבל שם איזה מין אזור שלטון, כי שלמה המלך שלט אפילו עד לשם, והקבר שלו שם, ועד היום הערבים שומעים על הקבר הזה. על סידנה בסידן זה נקרא, בעשה בלשון הקודש, וראיתי בהסכמות, גם הרב עמר כותב בחלק מההסכמות, שאנחנו יודעים, יש לנו מסורת, שיש קהילות יהודיות במרוקו, מימי שלמה המלך. עד כדי כך. כן. כן, נכון, אלה אומות העולם, אלה המתחרות שלה. מה? היא מופתעת, כי אתה מבין, פה יש איזה מין תוכנית גרנדיוזית. במקום שחוויית, ואני אומר עוד מילה אחת אני אגיד, וגם בתפילה ששלמה המלך מתפלל כשהוא חונך את בית המקדש, מוקדשים פסוקים רבים מאוד אל הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. כלומר, אני מתקשה לתאר את לדמיין את ההפתעה שהופתעו עם ישראל כשהם מקשיבים לשלמה המלך והם בעצם מבינים שבית המקדש הוא מקום להקרבת קורבן, גם לגוי, גם לאיזה נוכרי, יכול לבוא ולהקים כאן קורבן, מותר לו, יכול בדיוק, וואלה, בדיוק, מזרח תיכון חדש, ממש ככה, לא רק מזרח, עולם, האמת, העולם היה, הרי אמריקה, עוד לא גילו את אמריקה אז, כן, וכל זה. דרך אגב, אני חושב שאחד ההסברים היחידים לנוכחותם של בני אדם ביבשות האלו, האינדיאנים באמריקה והבורג'ינים באוסטרליה, איך הם הגיעו לשם? זהו, התפלצות...
לא, העניינים האינטרנטיים
נו. עד אוסטרליה אפשר היה לעבור מאיפה?
יש המון המוניים באזור אינדונזיה.
כן.
כיום יש כמה נקודות. זה היה מה יותר נמוך, אבל היה הרבה יותר...
היה גשר יבשתי כזה?
לא גשר יבשתי.
אפשר היה כאילו לעבור, אבל אמריקה?
אבל אמריקה, ובידן קרח, כל השטח הצפוני היה כפוך. גם היום אפשר מדי פעם בחורת לעבור בקצה הצפוני.
כן.
אבל כשהיה בידן קרח, כל השטח הצפוני היה
פשוט בקרח. כן. או התפצלות היבשות, או פלג. בימיו נפלגה הארץ, ואז זה מסתדר, כל התשבץ הזה. אה? בסדר, מה? למה? אם אנחנו מזהים את התפצלות היבשות עם פלג, מה שהתורה אומרת, בימיו מפלגה הארץ. טוב, נסתדר, נצמצם. על כל פנים זה מה שקורה כאן. ולכן, הכנסת ישראל, כביכול, הרועה הזאת, היא... אני כבר רומז כאן קצת לבעייתיות. כלומר, התהליך הזה היה תהליך ששלמה הוביל אותו, ואפשר להגיד שבאיזשהו מובן הוא טיפה כפה אותו על עם ישראל. כלומר, הוא היה שם. הוא היה שם. השאלה אם עם ישראל היה שם. השאלה גם אם אומות העולם היו שם. כלומר, צריך פה שלוש לטנגו. צריך את המלך שמסוגל לעשות את זה, וגם מבין שזה הייעוד שלו, וזה שלמה בוודאי. אז צריך שגם עם ישראל יבין את זה, וצריך שגם אומות העולם יהיו מוכנות לזה. אבל שלמה המלך, זה מה שהוא עושה. הוא לוקח... כן, זה מה שהוא עושה, הוא הולך על זה בכל הכוח. זה בעצם, הוא מזהה בזה את התפקיד המרכזי שלו. הוא לא מזהה את התפקיד המרכזי שלו לתקן את עם ישראל. זה כבר דוד עשה, זה כבר חרב. התפקיד המרכזי של שלמה, זה מה? זה להפיץ את בשורת אמונת הייחוד, התיקון, המוסר, החוכמה, התבונה, אל כל המרחב האנושי, מעין מה שראינו, כמובן בקדושה, אבל מעין מה שראינו, נגיד איך שיוון תפסה את עצמה. יוון תפסה את עצמה לא רק כסוג של אימפריה, כמו בבל, שצריכה לשלוט, לכבוש ולגבות מיסים. יוון מביאה איתה תרבות, יוון מביאה איתה קדמה, יוון רוצה להנחיל את תרבותה לעמים נכשלים, או הנצרות יותר מאוחר, כל זה כמובן בתומה. שלמה המלך הראשון, הוא אומר, אנחנו, יש לי את האמת, יש לי איך בני אדם צריכים לחיות. ולכן אלף נשים, אם תיקחו היום את אומות העולם, לא תגיעו לאלף מדינות. אני חושב כן, אז כן, בסדר, אבל אלף... אלף זה הכוונה של שלמה המלך, המספר גם כנראה הוא לא מספר מדויק, אלא זה אומר, הוא הלך על הכל, הוא לא השאיר שום תרבות משמעותית שהוא לא פגש אותה. והביא אותה אליו כדי לנסות להשפיע עליה, ולכן שנייה לפני שאנחנו צוללים לעמקי המשבר של הסיפור הזה, פרק ד' יתאר לרגע אחד את הרגעים, הרגעים הבודדים, השנים הבודדות שבהם זה היה נראה שזה הולך להצליח. תקופה יותר מאוחרת.
מה היה המניע של
חז"ל אומרים שביקש לבנות ולא בנה. כלומר, מה העומק בדברי חז"ל? מה זה ביקש לבנות ולא בנה? אתה תמיד צריך, אתה יודע, זה כמו כשאתה מטפל במכור, אדם שהוא מכור לסמים, נכון? אז אתה אומר, איך אני גומל אותו? כדי לגמור אותו מהרואין, אני אתן לו בהתחלה, מה? מתודון זה עוד שלב וזה, אני אגמול אותו מקוקאין, אני אעביר אותו להירואין, אני אגמול אותו מהירואין, אני אעביר אותו לזה, אחרי זה. לאט לאט אני מוריד לו מריחואנה, ואז את כל האלה מדלים, בסוף אני צריך לגמול אותו. כדי לגמול אותם מעבודה זרה, יכול להיות שהוא בונה להם מקדש, בדומה לשלהם, ושם הוא מנסה להעביר אותם, כן? זה קצת קשור להבדיל או לא להבדיל, הוויכוח עכשיו על ה-929 הזה, פה זה שיעור בתנ"ך, כן? נכנסתי לאתר, אני מבין את הביקורת, זאת אומרת, אני חושב שאני גם חלק מהביקורת החמורה על הדבר הזה, יש שם תכנים, תכנים בעייתיים ביותר, כמובן. כן, אבל כאילו, אני חושב שהטענה היא, תשמע, אנחנו רוצים שאנשים יפגשו את התנ"ך. אדם שהוא כלום, שהוא רק כל היום בתכנים זרים, לפחות שיתחיל. אני חושב שזה טעות, אתה מפגיש מישהו עם התנ"ך, צריך לפגיש אותו עם קדושת התנ"ך, ולא להפוך את התנ"ך למה שהוא רואה בחוץ גם ככה, ואז אתה מלביש את זה על עוד על הספר הקדוש הזה. אבל, אז כאילו שלמה המלך מנסה ליצור את החיבורים האלו, ושגם אומות, עובדות, עבודה זרה, הוא מחבר אותם אליו כדי לתקן אותם. זה ללכת על כל הקופה, זה ללכת על מתח גרעיני. אם הסיפור הזה יצליח, כל העולם מתוקן, אם הסיפור הזה נכשל, אוי ואבוי. זה ללכת על חוט דק, בלי מקל עזר ובלי רשת למטה. קודם כל, שלמה זה עוד לפני כל מה שאתה אומר, האסלאם והנצרות, זה אומות, עובדות, עבודה זרה, הסוג השפל ביותר, ושלמה המלך, ברוחב דעתו, הוא לא מסוגל לסבול את הביזיון הזה.
אבל הוא לא חושב להשמיד אותם.
לא להשמיד, לתקן אותם, בוודאי.
זה המתקן עולם, החוץ שדה.
כן.
זאת אומרת, זה בסופו של דבר, יש לי ממש לא רוצה.
נכון.
לא שהעולם יעלה.
בדיוק. אני שואל אותך, מחר מגיע המשיח, מה התפקיד שלו לפי דעתך? בשבוע הראשון הוא מסדר פה את כל העניינים בעם ישראל, עושה שלום בין אלי ישי לארי דרי, נגיד. גמרנו את כל הדברים האלו, מה יש לו הלאה לעשות? תשובה. והיכה ארץ ושבת פיו. חסרים סכסוכים בעולם, חסרה רשעות בעולם. שם אמרו, מה לעשות? מנהיג העולם החופשי.
ושבת פיו, הכל בהסברים.
כן, וגם קצת... יכול להיות שגם קצת כוח יפעל. יכול להיות שגם כוח... אז שלמה המלך, זה מה שהוא רואה את עצמו. הוא רואה את עצמו כמלך המשיח, המסקנה של ההיסטוריה. ולכן הוא כונס אליו את כל אומות העולם, ולרגע אחד זה גם נראה שזה עובד. בשבוע הבא נראה את הפרק שמתאר איך זה נראה שזה עובד, וגם את המשבר הגדול שמוביל כאן, שהוא ממש יושב על מדרש מובהק של חכמים בפסוקים האלו, בעזרת השם. זה, אי אפשר להגיד, זה היה טעות. אי אפשר להגיד שזה היה חטא. זה היה הניסוי הגדול בהיסטוריה שלא הצליח.